ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מסוף דף קוף למד ה' עמוד ב'. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, עד 30 יום הוולד בגדר ספק נפל. איך מחללים עליו את השבת למולו? אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על ודאי עורלה מחלים עליו שבת, אבל ברגע שיש ספק אז אין מחלים עליו את השבת. והרי כפי שאמרנו עכשיו בכותרת, ולד, ילד שנולד עד 30 יום, הוא בגדר ספק נפל. נפל למשל לא מלין אותו בשבת. הגמרא, תניא, רב שמעון גמליאל אומר, כל ששהה 30 יום באדם אינו נפל, שנאמר ופדויו מבן חודש תפדה. פדיון הבן בחור שנולד פודים אותו, מתי? כשהוא מגיע ל-30 יום. רש"י שתי שורות מהסוף אומר, מבן חודש מדיטלי בהכין שמע מינה, עכשיו מתברר שהוא בן קיימה ולא קודם לכן. זה לגבי אדם. יש גם זמן שהייה אצל בהמה לדעת שהבהמה אינו נפל, וזה המשך הגמרא, שמונת ימים בבהמה אינו נפל. אם הוא שהה מלידתו שמונה ימים, אז הבהמה אינו נפל, עם הרבה נפקמינות, שנאמר מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן וכולי, רק אז אפשר להביא אותו כקורבן בבית המקדש. לפני שמונה ימים אז הוא שוב פעם בגדר ספק אם הוא בן קיימה, ואז יהיה פסול או אסור להביא אותו כקורבן. ניתן לדייק, הלא שהה, אם הוא לא שהה 30 יום באדם, ספקה הווה, ספק אם הוא בעל קיימה. כעת אנחנו ממשיכים לדף קוף למד וו. מימל, לשון מילה, מימל הכי מלינה, די. איך מלין ילד ביום השמיני שלו, הרי זה לפני ה-30 יום, אם זה יוצא בשבת, ואנחנו למדנו עד כה שבאמת מלין בשבת, אם זה יום השמיני שלו. ורש"י בשורה הראשונה מסביר, מימל הכי מלין שום קטן ביום השמיני בשבת. דילמה נפל הוא, ולא חזי למול, לא ראוי למילה, ועושה חבורה שלא לשם מצווה. נמשיך הגמרא, אמר רב אלה ברבה, מלין אותו ממה נפשך. איך שתסתכל על זה, אין בעיה. אם חי הוא, שפי כמי. אמרנו שלפני 30 יום הוא בגדר ספק. אז אם הוא בספק, בצד בעל קיימה, נקרא חי, אז בסדר גמור, למול ילד שהוא חי, שהוא נחשב בעל קיימה, ואם הוא לא כזה, אלא הוא בגדר נפל, דהיינו הוא לא ימשיך לחיות, אז מה אתה עושה? מחתך בבשר הוא. אתה נחשב סתם מחתך בשר. אין איסור מלאכה בחתיכת בשר. אומר רש"י שלוש שורות מלמעלה, מחתך בבשר שחוטה הוא, ולא חבורה היא. כל המושגים האלו הם מושגים הלכתיים. אם אנחנו אומר שהוא לא נחשב בר חי, אז הוא כן נחשב כמו בשר שחוטה, ואין איסור בחתיכת בשר שחוטה בשבת. ממשיך הגמרא ולהד תניא ספק בין שבעה חודשי הריון, ספק בין שמונה, אין מחלין עליו את השבת. אמאי, למה אתה אומר כך? אנחנו דיברנו בעבר על חודשי הריון. אחרי ילד שנולד אחרי שבעה חודשי הריון, הוא נחשב בעל חיים. אם הוא נולד אחרי שמונה חודשי הריון, אז הוא נחשב נפל. אז אם הוא ספק, כתוב פה אין מחלים עליו את השבת. אבל לפי מה שאמרנו מקודם, אמאי, למה שלא נחלל עליו את השבת? בגדר, בעניין ברית מילה, נמהלי ממה נפשך. אם חי הוא, שפיר כמייל, אתה עושה בסדר. ואם לאו, מחתך בבשר הוא. למה כתוב אין מחלים את השבת? אמר מורברי דרבינה, ענה ורב נחומי בר זכריה, תרגים נעני, ורב נחומי הסברנו, ממעל הכי נמי מלין עלי. באמת, כן מועלים אותו, אם הוא ספק בין שבעה חודשי הריון, ספק בין שמונה, לא נצריכה מה שכתוב פה, אין מחלים את השבת, אלא למכשירי מילה ועליבה דרבי אליעזר. נכון, רבי לזה התיר חילול שבת אפילו עבור מכשירי מילה, כמו דברים שאדם עושה להכין את הסכין למילה. לפי רבי לזה ניתן לבצע כל פעולה, כל מלאכה שהוא גם מכשיר מילה, לאו דווקא המילה עצמה אלא גם מכשיר מילה. כך למדנו מתחילת הפרק. אבל כשמדובר בספק בין שבעה, ספק בין שמונה, גם רבי אליעזר מודה שעבורו, עבור מכשירי מילה שלו, לא מחלין את השבת. אמר אביי, כתנאי, אנחנו נעבור לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, אתם רואים צורת בין, והבלטנו אביי ורבה, מחלוקת אביי ורבה במהו דעתם של תנא קמא ורבי יוסי ורבי יהודה בעניין ולד בהמה שלא קלו לו חודשים, שהוא בגדר נפל, אם נחשב כמת או לא. לאביי זה מחלוקת, תנא קמא ורבי יוסי ורבי יהודה, לרבה, לכולי עלמא, נחשב מת. אז נחזור לגמרא ונשים לב שהשורות הבאות סומנו כנקודה ארוכה, ואני מתכוון לששת השורות הבאות. אז אמר אביי כתנאי, וכי רק נציין שהפסוק שאנחנו לומדים עכשיו הוא פסוק בעניין טומאת נבלה. אם נפל, ואני רוצה לחזור ולומר כתנאי, מה מחלוקת התנאים? אם נפל נחשב כמת, והווה כמחתך בבשר או לא, והווה חבורה. אז הבא אומר שהדבר הזה שנוי במחלוקת תנאים. וכי ימות מן הבימה אשר אי לכם לא אוכלה, להביא בן שמונה שאין שחיטתו מטהרתו, אלא מה, הוא נחשב נבלה. הפעולה של שחיטה זה כמו המתה רגילה של בהמה, וזה הופך אותו להיות נבלה. אז זה הכוונה, נבלה מטמה. בדרך כלל שחיטה רגילה, השחיטה מטהרת, שאומנם הבהמה נשחטה, אם היא מתה לא מתמה כי עברה שחיטה. אבל כשמדובר בבין שמונה חודשים, תהיינו בהמה גסה שנולדה אחרי רק שמונה חודשי הריון, השחיטה אינה מטהרתה. רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים שחיטתו מטהרתו. מי לאו והכי כמפליגי דמור סבר רבי יוסי ורבי אלעזר ורבי שמעון, הם סוברים חי הוא, וככזה השחיטה מועילה מטהרתו. ומור סבר תנא קמא מת הוא. אז שוב פעם, אנחנו רואים לפי אביי אחד שלא קלו לו חדשיו, לא עבר את 9 חודשי הריון הדרושים, איך מגדירים אותו? אז לפי דעת התנא קמא מגדירים אותו כמת, לפי רבי יוסי מגדירים אותו כחי. אמר אביי, אי הכי, אם זה שורש המחלוקת של הימים, הוא נחשב חי או לא, עד המפליגי לעניין תומה ותרת שחולקים בעניין הזה, לפליגי לעניין אכילה. אם אתה מגדיר אותו כחי, אז נכון, הוא עבר רק 8 חודשים, אבל השחיטה מתירה אותו באכילה, כי אתה מגדיר אותו כחי, כמו בהמה רגילה, ושחיטה היא מתירה אותה באכילה. ולפי התנא קמא, שהוא מוגדר כמת, אז השחיטה לא תתאר אותו, לא תתיר אותו באכילה. וזה לא נקודת המחלוקת. אז איך נסביר את המחלוקת? אלא דכולי אלמה מת הוא, ולגבי שבת יהיה לכולי אלמה כמחתך בבשר. נשים לב שהשורות הבאות סומנו כנקודה ארוכה, זה של דברי רבה, במה חולקים התנא קמא ורבי יוסי בן יהודה ורבי אלעזר בן שמעון. ממשיך הגמרא, ורבי יוסי בן יהודה ורבי אלעזר ורבי שמעון, שהם אמרו ששחיטתו מטהרתו, והמחלוקת הוא סביב עניין טומאת נבלה, הם סוברים כטריפה, מסתכלים על הבן 8 חודשים כטריפה. טריפה, טריפה הכוונה טריפה רגילה. לאו אף אגב דמיתה היא, למרות שהוא הולך למות, הוא נחשב כמת, שחיטתו, שחיטתה מטהרתה. זה הדין. אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, ששחיטה מטהרת בהמה טריפה. האחה נמי, גם לגבי הנפל הזה, הבן 8 חודשים, לא שנה. השחיטה מטהרתו. רבנן, שהם חולקים, הם אומרים שהשחיטה לא מטהרת, אלא אם תשחט את הבן 8 חודשים הוא הופך להיות נבלה שמטמאה. הם אומרים לא דמי לטריפה. טריפה הייתה לשעת הכושר, לכן שחיטתו מטהרתו. תראינו, הבהמה נולדה בריאה, עם הזמן נהייתה טריפה, נגיד חור נוצר בריאה שלה, אבל לפני זה הייתה כשרה. אז הייתה זה, והמצב הזה נקרא שעת הכושר, הייתה ראויה. ועם הזמן נוצר הבעיה של טריפות, וזה בניגוד למקרה של הבן 8 חודשים, היי הנפל, לא הייתה לה שעת הכושר. וחיתמה, ואולי תגידו טריפה מבטן, מה איקה למימה? יש מצב שבהמה נולדה כטריפה ולא הייתה לה שעת הכושר. בכל זאת, גם במקרה של טריפה מבטן, שחיטתה מטהרתה, אז איך אתה מבסס את ההבדל באם או לא היה שעת הכושר? זה כנראה לא השיקול. זה לא נכון, זה עדיין שיקול. מה איקה למימה? חתם, בטריפה מבטן יש במינה שחיטה. אם נעזוב את העובדה שהיא נולדה כך, אבל טריפות אחרות, כפי שאמרנו מקודם, יש במינה שחיטה. רק שהיה לשאר סוגי או דוגמאות של טריפה, זה כן עם שעת הכושר. אז זה נקרא, יש במינה שחיטה. שחיטה שייכת בתחום הטריפות. הכה, בעניין נפל, אין במינה שחיטה. זה כל דבר שמוגדר כנפל, אז הוא נפל. אין מה לעשות. לא היה לשעת הכושר, ולכן שחיטה אינה מטהרתה. לפי, שוב פעם, לפי דעת התנא קמא. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו דין ולד בהמה לפני 8 ימים. האם הרבנן חולקים על רבי שמעון בן גמליאל? וכמי ההלכה? בפתיחת שיעורנו היום, בסוף קוף למד העמוד ב', ראינו ברייתא של רבי שמעון בן גמליאל, והוא הוא זה שאמר בעניין אי שהייה הזמן הדרוש לצאת מגדר נפל. אז דייקנו שאם לא שהה אז הוא בגדר ספק, וכאן הגמרא רוצה לדעת איבאי להור מי פליגי רבנן עלי לרב שמעון בן גמליאל או לא. האם הרבנן חולקים להתיר ולד של בהמה תוך 8 ימים? אם לא שהינו את השמונה ימים, שחטנו את הוולד הזה, האם הוא מותר? אם תמצא לומר פליגים, נגיד שהחרמים חולקים ומתירים הלכה כמותו או אין הלכה כמותו, האם נחמיר כמו שמעון בן גמליאל או לא? וכעת אנחנו רואים משולש בשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו ניסיונות לפשוט שאלה הנ"ל. אז הניסיון הראשון, תשמע, עגל שנולד ביום טוב, שוחטים אותו ביום טוב. אז מה זאת אומרת? שוחטים אותו ביום שנולד, לא המתנו 8 ימים. אז רואים שזה מותר, כמו שיטת החכמים. הגמרא דוחה, הכה במאי עסקינן, המקרה הזה שמתירים אותו ביום שנולד, דקימלי בגבי שקלו לו חודשיו. אנחנו יודעים בוודאות שהעגל הזה נולד אחרי 9 חודשי הריון. זה איך אומרים, הזמן התקין ללידת בהמה גסה. ונאמר שהפרה הזאת שהולידה אותו לא הייתה בסביבה פרים זכרים במשך 9 חודשים, אז הוא נולד בלי שום ספק ככלו לא חדשיו, שעבר את כל החודשי הרעיון. פשוט אני חוזר עוד פעם, הפרה, האם הוולד הזה לא הייתה בסביבת זכרים כל הזמן הזה, כל 9 חודשים. תשמע, אנחנו נדבר על נולד בחור בלמום ביום טוב. ושווין, מסכימים שאם נולד הוא ומומו אמו, שזה מן המוכן, אין בעיה של מוקצה, ואפשר לשחוט את הבחור בלמום. אם הוא לא בלמום, אם הוא בחור תמים, אז הוא מובא בבית המקדש כקורבן, ואם אינו זמן בית המקדש אחרי החורבן אסור לשחוט אותו עד שיפול בלמום. אבל כאן מדובר בבחור שנולד עם מום, אז התנא אומר הוא מן המוכן, דהיינו אפשר לשחוט אותו ולאכול אותו ביום טוב. הוא לא שהה את השמונה ימים, ורואים שזה בכל, הוא בכל זאת מותר. הגמרא דוחה, החינמי, גם במקרה הזה שקלו לו חודשיו. ובמקרה כזה, כמו שאמרנו מקודם, הוא ודאי אינו נפל, הוא ודאי בר קיימה, ולכן הוא מותר. תשמע, דיאמר ביבר משמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. הדגשנו, כבכבנו את המילה הלכה, כשאתה אומר שהלכה כפלוני, וכאן זה אומר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שצריכים להמתין 8 ימים, הלכה מכלל דפליגי. זה מראה שהוא דבר ששנוי במחלוקת. דבר שאינו שנוי במחלוקת, לא משתמשים בביטוי הלכה, כי הלכה זה מראה שאנחנו מכריעים כצד אחד. אבל מכאן רואים שזה שנוי במחלוקת, ופוסקים כרב שמעון בן גמליאל. אמר אביי, וכאן יש סימון חדש המעוין, וגם מספר מצד הגמרא, כי יש עוד אחד בהמשך לקראת סוף שורות הקצרות. ובסוליים כתבנו שני שלבים בבירור באיזו נסיבות חולקים רב שמעון בן גמליאל ורבנן במיתת תבלד. אחד, זה נפל מן הגג. עוד מקרה, כשפיאק ומת, סימן מועט של חיות. הגמרא, למה הבית? נפל מן הגג, או אכלו ארי. זה נקרא, בלשון רשי, זה נקרא מיטה ממקום אחר. דיינו, גורם חיצוני אחראי על מיטתו, הנפילה, אכילת הארי, דברי הכל חי הוא, ואינו נפל. ברשי, דיבוע מתחיל, נפל מן הגג או אכלו ארי, שמת מחמת מיטה הבעלה, או בתוך 30, לא מדובר שוב פעם באחד שלא הגיע ל-30 יום, והמיטה באה ממקום אחר, דברי הכל, בחזקה קלו לו חדשיו קאי, דילב הח מיטה לא הווה מת, הלכך חי הוא, ובאדם הווה ולד, אם הוא, ואם, ונוסיף פה מי נפקא מינה, נפקא מינה, אם מת אביו, ואחר כך הוולד נפל מן הגג, ופותר את אמו מן החליצה, היא איננה בגדר יבמה, אלא אלמנה שהבעל שלה השאיר ילד בעולם. וגבי בהמה, נמי, סתם ולד בהמה ששחט בתוך 8 ימים, מותר באכילה, דלא חזינה ברעותה, לא רואים איזושהי בעיה או חושה מסוימת. מה שקרה, הבהמה נפלה מן הגג. ומכאן אנחנו קובעים שאם הוא נשחט בתוך 8 ימים, מאחר שלא ראינו איזושהי רעותה, ורוב היולדות אינן מפילות. כי פליגי, כל המחלוקת שראינו עד כה בין תנקמה ובין רב שמעון אמריו ורבנן, הוא שפיהק ומת. אנחנו נתמקד באדם שנולד ולד, ולאחר לידתו ראו רק סימן מועט של חיות, היינו פיהק, פיהק ומת. מור סבר חי הוא, וכפי שאמרנו מקודם, הנפקא מינה זה לגבי האם, האמא שמת הבעל, ואחר כך מת הוולד בתוך 30 יום במצב כזה. אז לפי הרבנן, חי הוא, ולכן האם אינה זקוקה ליבום. ומור סבר מת הוא. למי נפקא מינה? כמו שהסברנו כבר, הגמרא אומרת בפירוש, הנפקא מינה הוא לפטור מן היבום. ושוב פעם, כגון שמת אביו של זה, של אותו ולד, ואחר כך פיהק הוולד, פיהק ומת. זה הנפקא מינה, כפי שאמרנו, החכמים אומרים הוא חי והיא פטורה מן היבום. ואגב, כשאומרים פטורה מן היבום, כוונה גם פטורה מן החליצה. הגמרא כאן ממשיכה עם קושיה. נשים לב שהשורות הבאות, שש שורות הבאות, מסומנות כקושיה ארוכה. אנחנו מצטטים את דברי אביי, נפל מן הגג או אכלו ארי, דברי הכל חי הוא. והרב פאפה ורב הונה ברי וישוע הקלו לבי ברי דרבידי ברווין, הם ביקרו אצל הבית, אצל ביתו של הבן של רבידי, ועבדו איגלה תלתה ביממה דשיבה, ואותו מערך הבן של רבידי הכין לכבודם עגל, איגלה תלתה עגל השלישי. כאן לא ניכנס מה מיוחד בזה, אבל רק נציין ש איקלטילטה הוא דבר משובח, והוא הכין אותו לכבודם. מתי? שהעגל הזה היה ביום השביעי, לא עברו 7 ימים שלמים. ואמרי לי, והאורחים רב פאפה ואבונה אמרו לו למערך, אי התרחיתו לי עד לאורתו, אם היית ממתין עד הערב הווה אכלינן מיני, כי בערב כבר נכנס ליום השמיני שלו, אז היינו אוכלים אותו. השתה, אבל אתה לא המתנת, אתה שחטת אותו כמה שעות מוקדם יותר, היינו ביום השביעי, בעיצומו של יום השביעי, ועכשיו בגלל זה לא אכלינה מיני. אז מה אנחנו רואים מזה? שלפי רב שמעון ליל, גם במיטה הבאה ממקום אחר, אנחנו פה, הוא שחט את העגל. זה מיטה שבאה ממקום חיצוני, זה לא שהעגל התמוטט, זה מיטה באה ממקום אחר. יש לחשוש לנפל, ובכזה אנחנו לא מוכנים לאכול מהבשר הזה. אלא כשפיהק ומת, דברי הכל מת הוא, כי פליגי ונפל מן הגג ויאכלו ארי, שזה נקרא מיטה ממקום אחר. מור סבר רב שמעון גמליאל, הוא בדעה מת הוא. אנחנו לא מגדירים אותו כחי, כי פשוט לא סיים את הזמן הדרוש. אם מדובר באדם, לא הגיע ליום השלושים. ומור סבר החכמים, הם בדעה חי הוא. וכפי שאמרנו מקודם, הנפקמינה אצל אדם זה האם הוולד הזה פותר את האם מייבום וחליצה. כאן אנחנו רואים סימון חדש את צורת הפפיון, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שני מעשים של מיטת הוולד תוך 30. ואנחנו נראה כתשובה לתמיהה שיוצג בגמרא, התשובה היא הוולד עם פס כפול, קים לבי שקלו לו חדשיו. אנחנו יודעים בוודאות שהוולד עבר תשעה חודשים של הריון, ובכך אינו נפל. הגמרא, ברי דרב דימי בר יוסף, התיילד לי ההוא ינוקה, נולד לו ילד, בגו תלתין יומין שכיב, ובתוך 30 יום הילד מת. יתיב קמת אביל אילויה, והאבא ישב כאביל על הילד. אמר לי אבוה, אז רב דימי, שהוא האבא של אב הנפטר, דהיינו הסבא של התינוק, צברוניתא כבאית למיכל. צברוניתא זה מזון שמכינים לאבל. אתה רוצה לאכול ממה שבעצם מה שאחרים מכינים לך? רש"י כותב צבוניתה, הוא אומר מטעמים שמאכילים את האבל, זה מה שאתה רוצה? אמר לי, והמשתמע כמובן מהשאלה או מהאמירה הזאת, שאין עליך לטבל על ילד שמת לפני שמגיע ליום השלושים שלו. אז האבא של התינוק עונה על האביו, אמר לי, קים לי בי שקלו לו חדשיו. אני יודע בוודאות שהילד הזה עבר תשעה חודשי הריון, ולכן הוא לא בגדר נפל, ובכך הוא ראוי לטבל עליו. רב אשי איקלה בי רב כהנה, רב אשי ביקר אצל רב כהנה, איקלה בי מילתא בגו תלתין יומין. וגם זה סיפור עם ילד, תינוק שנולד תוך 30 יום מיום לידתו. חזי דייתי וקמת אבל עלי, רב אשי ראה שרב כהנה ישב כאביל על הילד. אמר לי רב אשי שואל, לא סבר לאמור להל יום רב יהודה המשמעיל הלכה כרב שמעון גמליאל, אתה לא מסכים עם הפסק הזה, והלכה רב שמעון גמליאל אומר שהוא אינו בחזקת חי אלא אם כן הוא הגיע ליום השלושים. אמר לי, קים לי בגבי שקלו לו חדשיו. אני יודע בוודאות שהילד הזה עבר 9 חודשי הריון, ולכן זה לא שייך לעניינו של רב שמעון גמליאל, ואלא הוא ראוי לדבר עליו. אנחנו ממשיכים בגמרא, אבל קודם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. ולד שחי אחר מיטת אביו, אבל מת בתוך 30 יום. מה ההשפעה על דיני ייבום? זה נושא שנגענו בו גם לפני כן. אנחנו עוד מעט נראה צורת בית עם השפיץ מושחר, ותחת הכותרת מבנה כתבנו שאלו הם שתי דעות בשיטת רבה. אז קודם נראה רבינה משמי דרבה, ובשורה שנייה בעמוד ב' רב שרביה משמי דרבה. הגמרא, איתמר, מת בתוך 30 והיא עמדה ונתקדשה. שוב פעם, מדובר בסוגיית איבום. היה אדם שמת והשאיר ילד ולד, אבל אותו ולד מת בתוך 30 יום. ביבמה, ולד יכול לפטור מן האיבום, אבל נפל לא פוטר מן האיבום. וכאן הילד מת תוך 30 יום. והאימא עמדה ונתקדשה, היא התקדשה לאחר, במחשבה שהיא איננה זקוקה לייבום. אז היא יכולה בתור אמנה להתחתן עם מישהו אחר עליו, ולא אח בעלה. אמר רבינה משמי דרבה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אז האישה הזאת היא, נכון, התחתנה עם מישהו אחר, אבל לכאורה הילד הזה שמת תוך 30 יום אינו פוטר מן היבום. היא עדיין זקוקה ליבם, ושוב פעם אני אומר שהיא בינתיים התחתנה עם מישהו אחר. אז אם אשת ישראל היא, אם האדם האחר שהיא התחתנה איתו הוא ישראל, כלומר לא כהן, חולצת, היא תעשה חליצה עם היבם, עם אח בעלה, והיא תהיה מותרת בתור חלוצה לזה שהיא התחתנה איתו. אם אשת כהן היא, אם זה שהיא התחתנה איתו הוא כהן, וכהן אסור בחלוצה, אינה חולצת. אז תגידו שהיא ספק זקוקה ליבם, ואם היא איננה חולצת, אז איך היא יכולה להישאר עם הכהן הבעל החדש שלה? אז התשובה לכך, סומכים על שיטת הרבנן, שחלקו על שום גמליאל, שהוא בחזקת חי. ובכך הוא אינו נפל. אומרים, זה מופיע ברשי, בשורה שנייה מלמעלה, באמצע, ואם כהן הוא, שאם תחלוץ תהי אסורה לו, לפעל החדש, סמכינן עד הרבנן ואמינן לב נפל הוא, ואינה חולצת. ממשיך הגמרא, ורב שרביה משמי דרב אמר, אחת זו ואחת זו, בין אם היא אשת ישראל, בין אם היא אשת כהן אותו בעל חדש, חולצת, ואם המקדש היה כהן, היא באמת תהיה אסורה לו. אמר לי רבינה לרב שרביה, נזכיר לעצמנו, רבינה הוא זה שראינו בסוף העמוד הקודם, הוא הדעה הראשונה ברבה, והוא היה נגיד מקל לגבי מקרה שהתחתנה עם בעל חדש כהן. אז רבינה אומר לרב שרביה שהוא החמיר, באורתה בערב הקודם אמר רבה החיומה כמו שאתה אומר, כמו שאתה אומר לאיסור, אם היא התחתנה עם בעל חדש כהן, היא תחלוץ עם היבם והיא תהיה אסורה לבעל החדש הזה. נכון, רבה אמר כך בערב, לצפרה בשעת הבוקר הדר בי רבה חזר בו להקל כמוני. אמר לי רב שרביה, אמר נגיד ביטוי ציני, הוא אומר, שריתוה, מה, התירו אותה? יהי רבה, יהי רצון שתשו, שתתירו תרבה. תרבה זה חלב, שתתירו חלב באכילה. רשי אומר, שורה שלישית בשורות הקצרות, שריתוה, בלא חליצה תמתה. אתה אומר שתהיה מותרת לבעל החדש הכהן בלי חליצה מהיבם, ועבריתו עד רבן שמעון, ועברתם בכך על שיטת רבי שמעון, שלא הגדיר את הבלל הזה כחי אלא כנפל הזה, אז היא זקוקה. יהי רבה ירצון שתשרון, שתתירו אתם חילב באכילה. חילב ידוע דבר שהוא לא רק אסור באכילה וגם עונש קרית על מי שאוכל אותו. רבי דה מתיר וכולי באנדרוגנס, הוא מתיר מילה, ברית מילה על אנדרוגנס, הוא לא מסתכל עליו כספק גרידה, ועוד מעט נראה גזירת הכתוב שעליו הסתמך רבי יהודה באמירה הזאת. לפני שנתקדם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נסה, וכך כתבנו: לפי רבי יהודה אנדרוגנס הווה זכר רק לעניין מילה. אנחנו גם פותחים פה בנקודה ארוכה, אתם יכולים לראות שהוא ממשיך עד שורה ראשונה בדף קוף למד זיין עמוד א'. אומר הגמרא: אמר רב שיזבי, אמר רב חיסטה, לא לכל, אמר רב יהודה, דרוגנס זכה הוא. דהיינו, למרות שאנחנו מתירים מילתו בשבת, וזה לכאורה אומר שהדרוגנס הוא זכר, אז נכון, לגבי מילה מתייחסים אליו ככה, אבל לא לכל דבר, כלומר לא לשום דבר אחר, אלא לעניין מילה. שאם אתה אומר כן, שאם תגיד שהוא זכר גם לדברים אחרים, בערכים יערך. ערכים, כידוע, הוא סוג של נדר, שאדם נודר סכום כסף שתואם למה שהתורה קובעת, לפי המגדר ולפי הגיל. אז יש תעריף לזכרים ויש תעריף לנקבות. אז אם אתה אומר שאנדרוגנס הוא זכר, אז הוא היה אמור להיות כלול בתעריפי זכר, ואנחנו יודעים שלא כך. הוא מנהלן, זה לא מערך. מאיפה אנחנו יודעים שאדם שמתייחס לאיזשהו אנדרוגנס ואומר ערכו עליי, אני נודר את הערך שלו לבית המקדש, מניין שזה לא תופס? דתניא, ואנחנו מביאים פה מקור תנאי, הוא דרשה מהספרה. ספרה זה המדרש על ספר ויקרא, והפסוק שמצוטט פה בקשר לערכין בויקרא פרק חפזיין, כתוב הזכר, ואנחנו מדגישים את האות ה', כך אומר רשי, הזכר ה' יתרה כדריש, ועוד מעט נראה התייחסות גם לנקבה, וגבי נקבה דריש עם יתרה, והמילים האלו הם הבסיס לדרשה, למעט מערכים טומטום ואנדרוגנס. לא התייחסנו לטומטום כי הוא לא מוזכר בדיון הנוכחי. בכל אופן, הגמרא שאלה, ומנהלן זה לא מערך, שאין ערך לערך, שוב פעם זה סכום כסף, לא כמו המילה בלשון המדוברת היום, אלא זה מתייחס ספציפית לשום כסף שנקבע בתורה לעניין נדרים כאלו. אומר התורה הזכר ולא טומטום ואנדרוגנס, יכול לא יהיה בערך איש אבל יהיה בערך אישה, אולי האלו הטומטום ואנדרוגנס לא יהיו כלולים בתעריפי זכר, איש זכר, אבל יהיו בתעריפי אישה, נגיד רק במאמר מוסגר שזה סכום, הסכומים של האישה במקביל לגבר הם סכומים פחותים, אז אולי הוא לא בתעריף של אנשים הגברים, אלא כן נגדיר אותם כנקבות. תמוד לומר הזכר ועם נקבה היא, זכר ודאי דקיבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגנס. ויש להמשיך לדף קוף למד זין, וסתם ספרה, זאת אומרת, מדרש על פסוקי ספר ויקרא, בלי שם, דרשות בלי שם, זה כתרה סתם, סתם ספרה, רבי יהודה. כל הקטע הזה, הנקודה הארוכה הזאת, היא סביב התנא, רבי יהודה, שרב שיזבי בשם רב חיסד אמר, שלא לכל דבר אמר רבי יהודה שאנדרוגנס זכר. נכון, לגבי מילה כן נחשב זכר, ומעלים אותו אפילו בשבת, אבל עד כאן ההגדרה כזכר לגבי אנדרוגנס. וכפי שראינו עכשיו, דרשה מהמדרש הספר פריקה שהוא לפי רבי יהודה שהאנדרוגנוס אינו כלול בתעריפי ערכים של זכר, אז הוא לא נחשב זכר לפי רבי יהודה. אמר רב נחמן בר יצחק ענן עמי תנינה, אפשר לראות את זה גם ממה שכתוב במשניות. וכאן אנחנו נביא מקור שעניינו הכנת מי פרה אדומה, מי חטאת, תוספת אפר פרה אדומה למים, מים חיים. אומר התנא, הכל כשרים לקדש, כלומר לקדש זה להוסיף את האפר, אפר פרה אדומה למים, חוץ מחירש, שוטה וקטן. רבי יהודה, וכאן הדגש הוא על רבי יהודה, מכשיר בקטן, הוא פוסל באישה ואנדרוגנס. אז מה אנחנו רואים כאן? שרבי יהודה משווה אנדרוגנס לאישה. שמע אמינא, מכאן רואים עוד הוכחה, שלפי התנא רבי יהודה, אנדרוגנס אינו נחשב זכר. שוב פעם, חוץ ממה שראינו במשנה בעניין מילה. ומה ישנה מילה? אז למה עצם מילה מסתכלים על אנדרוגנס כבר חיובה כאילו הוא זכר רגיל? תשובה, משום דכתיב הימול לכם כל זכר. כל זכר אומר רשי ריבוי, הוא בא לרבות גם האנדרוגנס. עד כאן שיעורנו להיום.